שלום לכולם, חברים יקרים. אנחנו בפעם שעברה איבדנו והשלמנו את ההתבוננות שלנו על השם שלנו, מתנת החיים שקיבלנו, ניסינו להתבונן בה, לחבק אותה, לאהוב אותה, ועל הדרך ניסינו לסכם את כל שלושת החלקים שבהם עסקנו עד כה, הניסיון לקלוע, להבין את הזהות שהתברכנו בה, זו שהיא בלתי ניתנת לשינוי, על ידי התנהגויות מוצלחות יותר או פחות. מה הזהות? התכונות, המידות, הכישרונות, ראינו את האינטליגנציות. דיברנו על המשולש של זהות עצמית, ביטחון עצמי והערכה עצמית. ואמרנו שאם יש תחום בחיים שלנו ששווה להשקיע בו זמן, אם יש תחום שהשקעת זמן בו יכולה לייצר שינויים מרחיקי לכת בחיים שלנו, ביכולת שלנו לממש את השליחות שלנו ולהצליח במה שאנחנו עושים, קוראים לו מודעות עצמית. הבחירה להשקיע זמן בלהתבונן במה שאנחנו חווים, במה שעובר עלינו, במה שמשתנה בתוכנו, לטובה. הפקל היומי הזה, כי כל אימת שננוע אפילו אחוז בדרך לזהות ופגישה יותר מדויקת עם עצמנו, זה יוליד איכות אחרת לכל מה שנעשה. לכן עד שאנחנו משקיעים באוכל ובלימוד ובכל מיני תחביבים וכולי, מן הראוי להשקיע זמן בפגישה שלנו עם עצמנו, שזה מאוד חסר היום, גם לאנשים שלומדים תורה. לומדים הרבה תורה, אבל לא מספיק משקיעים זמן בלהיפגש עם עצמם. אז מי שעושה התבודדות, התבוננות, מדיטציה, חשבון נפש, ודאי נפגש עם עצמו. אבל מי שלא, הוא יכול לעשות המון דברים טובים חוץ מלהיפגש עם עצמו. לכן אמרנו שכדאי להשים בסדר יום 20 דקות, חצי שעה, לפי כמה שצריך, כדי להשקיע בעבודה שנגזרת מהסדנה הזו שאנחנו לומדים מהשיעור הזה. יכול לצאת מזה רווח גדול, כדי שהתהליך יישא פרי, ולא יהיה רק איזה ידע מעניין שעובר הלאה כמו הרבה דברים שלומדים ושוכחים. אמרנו שעיקר העבודה היא בין השיעורים, לא בשיעור עצמו. לכן אני שואל, היה פקל סוף יום, כל אחד. זוכרים השאלות הקבועות שלנו, רוצים לאסוף את הימים. פלוס העניין של לראות אם היו השוואות לאחרים, האם הפכנו אותם לדיגום או שנשארנו בהשוואה חיצונית. ומעניין אותי לשמוע מכם, איך עבר עליכם השבוע? לאיזה דברים שמתם לב? משהו שכתבתם לעצמכם ווי, שמתם לב. משהו שהשתנה בצורת החשיבה. משהו שלא... פתאום שמתם לב יותר למשהו, צורת חשיבה, צורת הרגשה, משהו שקשור למשהו שכתבתם, או בכלל. נשמח לשמוע אתכם.
לא יודע אם זה... יכול להיות שזה בא לי טענת מזה, למה את עכשיו לא שמתי לזה? אבל גם נסעתי באוטובוס, הייתה איזה מבוגרת שהתקשתה לעלות לאוטובוס.
כן. דבר טוב, התבוננות יפה, התבוננות יפה מאוד, לא מובן מאליו. אתה שמת לב לטוב שנוצר שם. יפה. כנראה שלא היית שקוע בפלאפון באותו רגע. זאת אומרת, הרשית לעצמך להיות חלק ממה שקורה לך, ולא לעבור ליד. אז קיבלת מתנה. אם היית בפלאפון, אז היית... אז לא היית זוכה למתנה הזאת. יפה מאוד. מי עוד ככה, מתוך הכתיבה וההתבוננות, כן?
יאה, זה גם יותר בלילה לשם, כאילו יותר סופק, כאילו יותר שמח.
אתה כותב בלילה בעצם לפני השינה?
כן. כי פתאום אני באמת רואה שוואלה, עשיתי דברים. גם במהלך היום זה גרם לי, כאילו בלילה הייתי מגיע ואומר, עשיתי טוב למישהו. אז כאילו ביום אחרי זה אני אומר, טוב, אני צריך למצוא איך אני ממלא את החוסר הזה. אז כאילו זה גרם לי יותר, לשים לב, במהלך היום, אני חושב שאני צריך לעשות טוב, להיות יותר ערני לדברים כאילו כאלה.
כן. נפלא.
זה אני גם, רב, אני כאילו ביום הראשון שלמה עשיתי טוב למישהו,
כן.
יושב חושב, רב עשיתי, לא עשיתי אף אחד, לא עשיתי כלום. ואז רבה פתאום אני אומר, טוב, אני אעזור לו עם זה, אני אשטוף לו את זה, אני אעשה את זה, אני אתן פה איזה משהו כדי שוואלה...
שיהיה מה לכתוב טוב.
לא שאני לא אכתוב.
לא, לא סתם.
אבל גם כי וואלה, אז הוא...
כי אתה באמת רוצה את זה, נכון?
כן, יושב לומד כאילו כל היום על היופי, אבל משהו טוב שעשיתי, 12 שעות לא עשיתי כלום. אז אני פתאום שם לב יותר לעשות, וגם כשעשיתי אני שם לב לזה שעשיתי.
כן. כמובן שגם אפשר למנות לפעמים, עצם זה שאדם לומד תורה, אז הוא יכול לבחור, לראות בזה משהו שעוזר לעם ישראל, להרים את המדרגה הכללית של עם ישראל. הוא יכול להקדיש את הלימוד לרפואה, כלומר, הטוב יכול להיות גם בתוך העשייה עצמה. יפה מאוד, יישר כוח. מי עוד? רוצה לשתף אותנו, משהו שהוא שם לב אליו, בצורת החשיבה שלו השבוע.
אני, שכל פעם, צריך לכתוב להגיד תודה, אז המון פעמים אני... היה לי זכור כזה לפעמים שלא ממש לבד הייתה לי כזה, אני לא נהגיע, אני לא פעם טוב. אבא ואימא, לא יודע, אני לא פעם טוב כאילו איזה משהו, וזה למי אני אומר תודה כאילו, בבעיה, כאילו בזה. ואז גרם לי להבין שהמון פעמים חברים עושים את הרבה קטנות כאלה, שאני אומר לעצמי, בסדר, עשיתי להם הרבה טובות, אז גם מי שאני עושה את הטובה הזאת, כאילו, זה לא מה שכתוב על תודה, אבל כאילו, אני לא. אם אתה עושה טובה, אתה לא עושה בשביל לקבל חזרה, ואם מישהו יביא לך, זה כאילו... זה הוא הולך מאפס.
כן.
הוא לא חיצה מינוס או משהו כזה. אז... סתם, היה לי כזה לראש, כאילו, להגיד תודה כמה דברים קטנים. למדתי את זה כאילו מהרשימות, כאילו.
יפה מאוד, תראו. הכתיבה עזרה לך להתעורר לתובנה עמוקה ובריאה יותר ביחס לסוגיה הזו בחייך. שאפשר לחיות אותה עוד כמה שנים באותה צורה שבה התרגלנו לחשוב על מושגי התודה וההודיה, והכתיבה והבחירה להתבונן ולהשקיע בעצמך, כלומר להתבונן במה שעשית, יצמיחה מתוכך משהו חדש, יותר עמוק, יותר חיוני, יותר ראוי, וזה ישרת אותך בהמשך החיים, התובנה הזאת. נפלא. אז השקעת בעצמך, עשית את ההתבוננות וקיבלת מתנה. מי עוד רוצה לשתפנו?
אני גם יענה תודה.
כן? כן, ביחד.
היה לי כאן לזכור, כאילו, אנשים עושים לי דברים טובים, אבל פתאום כשאתה רושם את זה, אז אני מבין שעד כמה אדם היה צריך להקריב כדי לעשות, כמה מה הוא עשה זה גדול. ועוד, כאילו, אמרתי לעצמי, זה קטע אני רושם תודה למישהו, אבל בואו, אני יכול להשקל להגיד לו תודה, למה לא אגיד לו? אני רושם לו הודעה, זה עושה לו טוב, אז כאילו
נשפר
את העולם, אז למה לא?
יפה, תראה איזה שתי דברים, מדהים. מתוך הכתיבה הזאת, אתה גם שם לב, באמת, זה לא מובן מאליו מה שהוא עשה בשבילי, ובאמת צריך, כל הטוב שעושים לנו שהוא כמעט חולף, אתה פתאום אומר, לא, זה ראוי לציון. ובאמת כמו שאתה אומר, אז למה לא להגיד את זה? כמו שאומר הזוהר הקדוש המפחיד, שמי שיש לו דבר טוב על חברו או על סתם אדם, והוא משאיר את זה במחשבה ולא אומר לו את זה, את הטוב שהוא ראה בו, שהוא עשה לו, זה חמור כמו לומר לשון הרע בדיוק. משהו מפחיד. למנוע טוב בדיבור מאדם ששמת לב איזה טוב במישהו ולא אמרת לו את זה, מנעת פה צמיחה של קומת הטוב במציאות, בבריאה, בעולם, באדם וביניכם. זה נזק שהמחשבה הזאת לא הופיעה במציאות. זה נזק, כמו שלשון הרע מזיק. משהו מפחיד הזה. כשראיתי את זה הייתי בהלם. הייתי בשוק כשראיתי את המשפט הזה. זה חזק. אתה אומר, למה לא לפרגן? כאילו מה? היום הייתי בבית חולים בבוקר עם אבא שלי. הוא לא מרגיש טוב. הרבה צרות יש לו. אז יש שם שתי נשים שהן מחליפות המצעים וטיטולים ואת כל הדברים, ממש מתעסקות עם הדברים הכי הכי לא נעימים. ממש. וראיתי שהן עושות את זה עם רוח טובה ועם חיוך. ובאמת, אנשים במצבים הכי קשים שלהם. אז בדרך כלל אף אחד לא מתייחס אליהם. מה תודה? כאילו זה העבודה שלהם. כאילו בתחתית הסולם, כביכול. אני לא ניגשתי אחת אחת. שתיים כולה. אבל אמרתי לה, את אישה מדהימה. אמרתי לה, זה מדהים איך את עושה את זה עם רוח טובה ועם חיוך. השם יברך אותך בבריאות. ויעזור לך להגשים את כל החלומות שלך, והשני יברך אותך, ככה, אתה באלם, ונפלתי עליה. אבל לא, אתה נתתי לה עכשיו כוח לשבוע. למה אני צריך לחשוב את זה ולא להגיד את זה? תגיד את זה. זה דבר חשוב מאוד, להגיד את המחשבות הטובות. לא סתם השיר קשר את המחשבות הטובות עם הדיבורים הטובים, נכון? השיר הידוע. מחשבות טובות. דיבורים טובים, לא מספיק מחשבה, מה לא עוזר? דיבורים טובים, חשוב מאוד. כן, ליאל?
לא, רוצה להגיד, גם להמשיך אותם על ידי התודה, ואני חושב את כאן ימי למי לומר תודה, אז גם שם אני יותר שמתי לב לדברים הקטנים ביותר, זאת אומרת, גם בעזרת לך העצה, אז גם שם אני צריך לבוא להגיד את תודה, לדעתי.
נכון, על העצה, נכון מאוד, כל דבר, ודאי, כל נתינה. מישהו שם לב שהוא... עברה לו בראש איזו מחשבה שהוא השווה את עצמו למישהו, או קינה במישהו על משהו שאין לו, שאין בו, וכן יש בזולתו איזושהי מחשבה של השוואה, שלרגע הקטינה אותי, או הקטינה את ההישג שלי. שמת לב להשוואה? כן? אוקיי, אז זה מה שאנחנו מבקשים, לשים לב. כי השוואות, אמרנו, זה גזלני הערך העצמי והביטחון העצמי הכי חמורים והכי שקריים שיש. והצלחתם להפוך את ה... לבטל את ההשוואה באותו שנייה, או להפוך אותה לדיגום? מישהו הצליח? כלומר, לבחור להגיד להשוואה הזאת משהו ולא לקבל אותה? או להפוך אותה אפילו לדיגום? טוב, אז מה אני לומד ממנו כדי גם להיות? ולא סתם השוואה טכנית מקטינה. מי הצליח? מי ניסה ולא הצליח? אז פעם ככה, פעם ככה. אני אומר, תלכו עם זה. כי זה מהדברים שאסור להסכים להם. פשוט אסור להסכים להם. זה גזלני שמחה וערך עצמי שאין כמותם ההשוואות. זה גם, לא יודע, שימו את זה בפקה על יום, רק בקטע של לשים לב לזה. ולא להסכים לזה. לא להסכים לזה. אפשר להפוך את זה לדיגום, כמו שאמרנו. או לבטל לחלוטין במחשבה הגיונית כנגדה. כל מה שאמרנו בשעתו ומי שלא זוכר יכול לבוא ולשאול. כל הדברים האלה בעצם קשורים למשהו הרבה יותר רחב ועמוק, שאני רוצה להיכנס אליו בשתי השיעורים הקרובים. בעצם אנחנו עולים קומה. במובן מסוים. הלא, הדבר הכי אדיר שיש לנו בחיים זה המוח שלנו. הדבר הכי אדיר שיש לנו, המוח שלנו. הרי המוח, אם יודעים איך להשתמש בו, הוא יכול לעזור לך להשיג כמעט את כל מה שאתה רוצה. ולהשיג כמעט כל שינוי שאתה מבקש. כמובן, אם ירצה השם, יש גם מגבלות, אבל אם אדם יודע להשתמש בכוח המחשבה, נכון? הוא יכול להשיג כמעט כל שינוי. המוח האנושי זה אחד הדברים הכי אדירים שיש לנו בגוף הזה, וכמעט אף אחד לא השקיע אפילו שעה מחייו כדי ללמוד איך הוא עובד. זה הזוי, כי זה הכלי הכי עוצמתי אולי שיש לך בגוף, שיכול להוביל אותך להשיג את המטרות שלך, וכמעט אף אחד לא לומד אותו. זה מוזר. הבעיה היא שכשאתה לא דואג להבין איך המוח שלך עובד, ולהתאים את הפעולות שלך לחוקיות שעל פי המוח שלך עובד, אז מה קורה? מישהו אחר לוקח עליו בעלות. כשאתה לא לומד את החוקיות שלו, אז המציאות לומדת לנהל אותו. התקשורת מנהלת לך אותו, ההורים שלך, כל האוטומט שלך, לחץ חברתי, כל מיני דברים שגורמים לך לפעול ביחס למה שאחרים מבקשים מהמוח שלך לחשוב. לכן אני רוצה ללמוד קצת על המוח שלנו. אז השיעור הזה והבא זה בעצם סודות המוח האנושי, ולראות איך אפשר להשתמש בזה כדי להגיע למימוש עצמי, ולהגיע לשינויים שאנחנו רוצים, ולהשיג את המטרות שלנו ולהתקדם. כל אחד בתחומים שחשובים לו. יש ספר שאני מאוד מציע לקרוא, של אנטוני רובינס, אחד מהמאמנים הכי הכי משפיעים בדור שלנו, להאיר את הענק שבפנים. ספר עם אין סוף תובנות של צמיחה, משהו ברמה פשוט מטורפת. פשוט כדאי לכם לקרוא אותו. חודש הספר עכשיו מתחיל, גם לקמצנים. אפשר לקנות בזול. זה ספר ממש חשוב. אז כאן בין היתר הוא מדבר על כוחו של המוח. סתם כמה נתונים. הוא אומר, המוח שלכם מצפה בלהיטות לפקודות שלכם. הוא כל הזמן מצפה. הוא דרוך. מצפה לפקודות. מצפה לבצע את כל מה שתדרשו ממנו. הבעיה שהרבה אנשים לא יודעים איך לדרוש ממנו, ואיך להתנהל מולו כדי שהוא יביא לנו את התוצאה שאנחנו מעוניינים בה. כי אנחנו לא יודעים מה הכללים. שלא. אומר פה הרבה דברים, אבל סתם אני קורא איזה כמה משפטים. המוח האנושי מסוגל לעבד עד 20 ביליון פריטי מידע בשנייה. כמה זה ביליון? ביליון זה מיליארד, אני לא זוכר. מיליארד. עד 20 מיליארד פריטי מידע בשנייה. יש בו מערכת עצבים אנושית שמכילה 28 מיליארד נוירונים, תאי עצב שנועדו להעביר מסרים חשמליים. יש בו, הנוירונים האלה שיש במוח, מתקשרים עם יתר הנוירונים באמצעות מערכת מדהימה של 160 אלף קילומטר של סיבי עצב. יש לנו במוח 160 אלף קילומטר, כן? 160, כמה זה ארץ ישראל? כמה? 900? 160 אלף קילומטר של סיבי עצב, כולו במוח של קילו סוכר. הכוח של המוח לאבד מידע זה משהו שאי אפשר בכלל לתפוס אותו. המחשב הכי מהיר בעולם יכול לבצע כל פעם קישור אחד. המוח יכול ברגע אחד לבצע מאות אלפי קישורים. קיצור, יש לו כאן המון המון מידע. אתה יודע, יותר פחות, אבל יש איזה בסיס שהוא משותף. בכל זאת, בני אדם, לא קופים. והוא אומר, כשכל הכוח העצום הזה עומד לרשותנו, מדוע אנחנו לא מצליחים לגרום לעצמנו להיות מאושרים כל הזמן? מוצלחים כל הזמן. למה? יש לך כל כך הרבה כוח. אז הוא אומר, כי אנחנו לא יודעים איך להשתמש בו. לא יודעים. אז זה כבר לא ניכנס להרבה הרבה דברים שיש פה. לשם כך אמרתי, בואו נלמד קצת כמה דברים בסיסיים על מה שהתברכנו בו. הנה זה ידלק. אנחנו נלמד, בוא תחבר רק את זה שמעליי. לא, יש פה אפשר רק את זה. כן. צריך ל... ראיתם איך ידעתי שזה קורה? כי המוח עשה לי קישור. בעצם אמר לי שהגרירה ששמעתי היא לא גרירה של כיסא, היא לא גרירה של רגל, זה גרירה של מכשיר קטן. והמוח שלי זוכר שגרירה של מכשיר קטן היא כנראה תוצאה של התזוזה שלי. זה גרם לי לעצור תוך שנייה ובאמת לא לאפשר לו ליפול. הכל זה למידה של המוח. המוח כל הזמן לומד, בקצב מטורף. יש מערכת מה שנקרא נוירו-אסוציאטיבית, שכל הזמן לומדת, כל הזמן לומדת. וככל שיש בסיטואציה יותר עונג או כאב, הלמידה חזקה יותר, ומהירה יותר ועוצמתית יותר. לכן מספיקה פעם אחת ממשהו מאוד מענג או מאוד כואב, כדי לרצות את זה בפעם הבאה שוב, או להיזהר מזה. זה חלק מ... אנחנו נלמד קודם כל את ההבחנה בין המודע לבין התת מודע, שזו הבחנה מאוד מאוד חשובה. אז בואו נראה. בואו נראה. רואים טוב? אוקיי. אז בואו נראה. אז המודע, 5% מהמוח. אתם רואים, זה הקצה הגלוי של הקרחון. זה החלק ההגיוני, מספק סיבות למה שאנחנו עושים, מה שנקרא החלק הרציונלי, המנתח, הביקורתי. יש שם את הזיכרון לטווח קצר, מה שאני צריך לזכור עכשיו כדי להסתדר עם העולם. אז זה כולל אי אלו פריטי מידע שאני מוכרח לזכור אותם תמיד כדי שלא ינזק ואצליח להשיג תועלת מהחיים. הזיכרון הזה הוא כולו 5% מהמוח, כלומר זה חלק מאוד מאוד קטן. אבל זה כמובן חלק מאוד מאוד חשוב, המודע. בדרך כלל שאנחנו חושבים על המוח, אנחנו חושבים על המודע, על המודע שלו. יש עוד חלק כאן, אם תרצו, החלק הזה, זה סף המודע. סף המודע זה דברים שאני לא זוכר עכשיו, אבל עם קצת מאמץ אני יכול להיזכר בהם. למשל, ליאל, כמה חלונות יש לך בבית? זוכר? לא. אז זה לא במודע. תעצום עיניים ותגיד לי כמה חלונות יש לך בבית. הוא יעצום עיניים, הוא ייכנס לפה, והוא ישלוף את זה משם. הוא מדמיין את הבית שלו, עובר חדר חדר, עושה שם טיול בתוך הסף מודע, ואז הוא ייצר את התשובה. יפה, אז אתה יודע את זה. אבל זה בסף מודע. אבל יש גם את הלא מודע. לא מודע 95% מהמוח. שימו לב. זה עולם הרגשות נמצא שם. הלא מודע לא מבחין בין דמיון למציאות. נתון מאוד מאוד חשוב. כשאתם רואים סרט, אתם רואים אותו עם המודע או עם הלא מודע לדעתכם? בדרך כלל עם הלא מודע. נכון? כי החלק המודע מאוד מבחין בין דמיון למציאות. מחמה, אתה חי בסרט, בוא נע, אתה מדבר לא הגיוני. מה שאתה אומר זה לא הגיוני, זה השיח הרגיל שלנו עם המודע. אבל הלא מודע הוא לא מבחין. אתה יודע שהסרט הזה הוא לא אמיתי, ואתה בוכה. מה אתה בוכה? יש לך לחץ דם. למה הגיבור עכשיו בסכנה? אתה לא יודע מה יהיה. אתה מת לדעת מה יהיה בסוף. כי יש משהו בסרט שמפיל את המודע, ומעניק חצי ישיר לתת מודע, לעולם הרגשות, לעולם הלא ביקורתי. לכן ההשפעה של סרטים על בני אדם היא יותר ממה שהם מדמיינים. בגלל שזה חצי ישיר לתת מודע. לעולם הרגשות, לעולם שאין לנו גישה מיידית אליו. זה העולם הכמוס, העולם המסתתר. מה שמאחורי הקלעים, מה שאני לא זוכר עכשיו. אני אזכור סצנות פה ושם. אבל חלק גדול ממה שהסרט ביקש להעביר אליי, אני לא זוכר, זה שקה. סרט זה חצי ישיר לתת מודע, לכן השפעתו כל כך גדולה. אנחנו לא מבחינים בין מציאות לדמיון. אלא אם כן, אני רוצה לעשות צפייה ביקורתית, אז אני מתאמץ כל רגע בסרט לא להתרגש, לחשוב, לנתח. טוב, אני בוחר להיות במודע. אבל סתם ככה, אם אני בא ככה בלי שום ממאמץ, אני בא לא מודע. אני מפעיל את הרגשות, למרות ששום דבר לא אמיתי. לקחו שחקנים ששיחקו בסרט, הראו להם את הסרט שהם משחקים בו, חיברו להם לחץ דם, הכל, תופעות, כאילו שזה לא הם. כי שוב, הם עשו את ההפרדה. הלא מודע לא מזהה שלילה. נתון מאוד מאוד חשוב נדבר עליו. הוא לא מבין את שפת הלא, הוא יודע רק מה כן. נדבר על זה. זה הזיכרון לטווח ארוך, כלומר, כל מה שאנחנו למעשה לא זוכרים. אולי עם עבודה אפשר להגיע לשם, אבל זה רוב הידע שאי פעם נצבר בנו. הוא שוקע שם. התת מודע זה כל הפעולות האוטומטיות שאנחנו עושים, ככה, בשנייה. התגובות הראשונות שלנו נובעות מדברים שיש לנו בתת מודע. מילדות, דפוסי חשיבה, דפוסי הרגשה, שבאו מהבית, מהסביבה, מחינוך. זה מה שמייצר פעולות אוטומטיות שאנחנו עושים, בלי חשיבה. הרגלים, דימוי עצמי, הוא קושר קשרים, הוא מארגן את הידע, הוא קושר זיכרונות, הוא לומד מהר, הוא מתקשר בצורה סמלית, מבצע הוראות ברורות. בעצם, אם תרצו, רוב האישיות של האדם זה התת מודע, זה הלא מודע, זה רוב האישיות שלנו. ולכן הלא מודע הוא הרבה יותר חזק מהמודע. אין מה להשוות בכלל. אנשים חושבים שהם פועלים מהמודע. ככה אנשים רוצים לחשוב שהם פועלים מהמודע, במיוחד האינטלקטואלים שביניהם. אומר, אני אדם רציונלי, אני פועל מהמודע, אני אינטליגנט, יש לי תואר ראשון, יש לי תואר שני. הוא בטוח שהוא פועל מהמודע, מהביקורתי, מהחושב, מהזה וזה וזה. אם קצת אתה תרד לכל מיני דפוסי התנהגות שיש לו, דפוסי תגובה, כל מיני אמונות שיש לו על עצמו ועל הסביבה, קצת תרד איתו לשורש, אתה תגלה כמה התת מודע מפעיל אותו יותר ממה שהוא מדמיין. עד כמה הילד הקטן מפעיל אותו. בכל מיני דברים שהוא עושה ואומר ומצפה מהאנשים ונפגע וכועס ו... הכל בגלל דברים שיושבים לו, מה זה חזק פה על הנפש? בגלל כל מה שקרה לו עד היום, מאז שהוא היה בבטן אמו ועד עכשיו. הוא לא זוכר 95% מהדברים. מי זוכר? אתם יכולים להגיד לי מה קרה לכם בגיל 3? וואלה, לא יודע. אולי זה משהו. מאיזה גיל אדם זוכר? רוב האנשים בערך מכיתה א' ב' מתחילים לזכור. וגם לא זוכרים כמעט שום דבר. פה ושם. אבל קראו לנו כל כך המון דברים. מהבטן של האמא ואפילו מגלגולים קודמים. איפה כל זה? שום דבר לא הולך לאיבוד. הכל נמצא פה בתת מודע. שום דבר לא הולך לאיבוד. זה מידע קריטי. כי זה אומר שאם אני לא יודע איך להשתמש בתת מודע, אני בבעיה רצינית. כי אני חושב שהמודע מנהל אותי. המודע מנהל חלק מהדברים שאני עושה, אומר, מתבונן. נכון, ברור, אני משתמש בו, יש לי אותו. אבל זה לא העיקר. החלק הכי חזק זה התת מודע. הוא המנהל האמיתי. משם נולדות התמכרויות, מפה נולדות התנהגויות, מפה יש חולשות, מפה יש כעסים, מפה נולדים פחדים, מפה יש דימוי עצמי, גבוה או נמוך, מפה יש ציפיות מאנשים, מפה יש כל מה שאנחנו עושים, זה המון המון מפה, מהתת מודע. אז באמת פרויד טען שאין לנו גישה אל התת מודע. ככה הוא טען. אין גישה אל התת מודע. איך אפשר כן לגשת לשם בטיפול? אז הוא אמר, או על ידי היפנוזה או על ידי חלומות. ככה הוא אמר. ויש גישות אחרות, שאומרות שעל ידי דמיון מודרך וכן הלאה, אפשר לשלוף דברים מהתת מודע. או אפשר לראות בהתנהגויות שלנו, בפחדים שלנו, ברגשות שלנו, ביומיום שלנו, אפשר לראות טביעות אצבע של הקרחון האדיר שנמצא מתחת לפני המים. אפשר לזהות. אנחנו מעלים מהתת מודע למודע, כלומר לרגנים מודעים באמת לסיפור שלנו, עושים עבודה ואז מחזירים לתת מודע. זה מהות עניינו של הטיפול או העזרה העצמית שאדם עוזר לעצמו. עד כאן שאלות? כן, כן, אפשר לומר. כן. לא רק, כל ענפי הטיפול.
משהו יושב לך על הנפש בביטוי,
אתה יודע בעצם? כן, זה משהו שקרה, אתה לא זוכר אותו עכשיו, ואתה לא יודע למה אתה מרגיש ככה. אתה לא יודע למה כל כך הפריע לך שיוסי אמר את הדבר הזה. אתה לא יודע, כי מישהו אחר באמת היה מגיב אחרת. כי יש לך משהו שקרה לך בעבר, שהוא חלק מהתפיסה שלך לעולם, על עצמך, טראומות קטנות שחווית בילדות וכו'. וזה מפעיל את הרגשות שלך היום. עכשיו תראו. לא, הוא אמור... הוא אמור להזיז לי את זה, אולי כי עשיתי ככה. בוא נראה, עוד שאני אראה משוכלל. ילד קטן עד גיל 7, כמעט ואין לו מודע. יש לו מעט מאוד מודע. עד גיל 7, הילד חי בעולם הדמיון. הוא משחק בחיילים, והיא משחקת בבובות, והוא מדבר איתם כאילו שזה קורה עכשיו. ילדים לפעמים מדמיינים דברים, אומרים לך דברים, אתה אומר, אבל זה לא קרה. אבא, תראה, אני סופרמן, תראה, אני יכול. כי הוא חי בעולם הדמיון, הוא חי בעולם התת מודע, אין לו את החלק הביקורתי. לכן ילד עד גיל 7, כל מה שאתה אומר לו, זה חץ ישיר לתת מודע. כי אין לו את החלק הביקורתי. אתם מבינים עכשיו מה זה אומר לחנך ילד עד גיל 7? זה פשוט סכנת נפשות, או לחילופין, העצמת נפשות. כל מה שמחנך, גננת, הורה, אומר לילד עד גיל 7, זה חץ ישיר לתפיסה העצמית שלו עד גיל 120. איזה זהירות צריך מי שעובד עם ילדים עד גיל 7? הורים! כל דבר שהם אומרים, הילד מאמין. הילד מאמין. זה הגיל הכי מסוכן, ואולי שם זה עיקר החינוך. לבריאות הנפש, עוד לא לרוחניות, לבריאות הנפש. כל טראומה בגילאים האלה, בהכרח יהיו לה השלכות אחר כך, בהכרח. לא משנה, גם טראומות קטנות, לא תאונה או פיגוע. כל דבר, דברים יותר פשוטים, לא צריך להגיע לדברים, אני יודע מה, טראומה קטנה. האמא ירדה לזרוק את הזבל, הילד בן השלוש נשאר לבד, הוא צעק עם האמא, היא לא ענתה, הוא הסתובב, היא לא ענתה, הוא חיפש אותה בבית, היא לא נמצאת, מבחינתו באותו רגע, הוא חשב, אמא עזבה אותי. למרות שזה לא נכון, אבל אז הוא לא ידע את זה. אמא אחרי 3 דקות חזרה, אבל הוא את הטראומה כבר חטף. אמא עזבה אותי פעם, ותחושת הנטישה הזאת, האיומה לילד בן 3, היא בהכרח תיתן את אותותיה אחר כך, בכל מיני היבטים, במערכות יחסים, הציפיות שלו מאשתו, מהילדים שלו. אלא אם כן אמא שלו תעשה עיבוד נכון לסיטואציה, ואז היא תצליח על המקום להבריא לו את התפיסה, ואז ממילא זה לא ישקע כטראומה, אלא יחלוף כלא היה. אוקיי? זה סתם דוגמה הכי פשוטה. הכל לאן שהוא ייקח את זה, הכל יכול להיות, הכל יכול להיות. נכון, כל דבר יש לו השלכות. אם הילד עשה קשקוש בטיטול, והוא בא, קפץ על אבא שלו, חזר מהעבודה, ואבא כבר מריח אותו שהילד רץ אליו, הוא כבר מריח את הכיוון, ואז אבא עוצר אותו, את הקפיצה עם ההתלהבות. שנייה, רגע, אני מריח, וואי איזה ריח. ואז הילד הרגיש דחייה. זה טראומה. הדחייה הזאת, אם לא עושים את העבודה באותו רגע, והרוב לא עושים עבודה באותו רגע, כי הם לא מבינים בזה, הילד הכניס למאגר הרגשות, והתפיסה העצמית, אני לא נקי. אני דחוי. למרות שאבא אוהב אותו והכל בסדר. נכנס כדור לנפש. ויהיה לזה השלכות אחר כך. אוקיי? זה ילדים. צריך להיזהר עם ילדים. יהיו לכם ילדים. עד גיל 7 זה כפפות של משי. כפפות של משי. ממש, לא לפצוע. טוב. זה מה שאני אומר. מה?
לא, כאילו בפועל.
מה בפועל? לא, להיות מודע לדבר הזה, שכל התגובות שלך וכל מה שאתה עושה, זה חצי ישיר לתת מודע, להיזהר עם מה שאומרים, להיזהר עם מה שעושים, לקחת את זה בחשבון. יכול להיות שעדיף לפעמים בגלל המודעות הזאת להרים אותו, ואז הילד קיבל את הזה, ואז אומר לו, יאללה, בוא, בכיף, בוא נחליף טיטול. אוקיי, הכל טוב. מספיק שהאימא הייתה אומרת לילד, אני יורדת לשפוך זבל, תשב פה, אני אתן, פתרה לו את הבעיה. אפשר להתגבר על זה בקלות. קיצור, יש מלא דוגמאות לדבר הזה. זה
ספציפיות
שאפשר לעשות, בסדר, זה לא, עכשיו אי אפשר, עכשיו לא עושים עכשיו העבודה על כל החיים. אני רק אומר, יש פה עיקרון, אני מביא דוגמה להמחיש. אני לא עכשיו יכול לפתור את כל הבעיות של כל העולם. בקיצור, זה רק דוגמה. מה ש... אני, תראו, ראיתם את הסרט הכל בראש? אה? מי לא ראה? אוקיי, מי ראה אותו? מי ראה? מתי ראיתם אותו? אוקיי. עם הילדה, עם כל מיני מפלצות קטנות שיש לה בראש, כאילו דמויות. זה סרט חובה. זה פשוט סרט גאוני. גאוני. גאוני, ממש. אני משגע את הילדים שלי עליו. הראיתי לכולם אותו פעם אחת, ואני משגע אותם שיראו אותו עוד פעם. לא יודע, הם רוצים עוד דברים. אני רוצה שיראו את זה עוד פעם. כי זה ממש מתאר את זה. זה פשוט לא יאומן הסרט הזה. ממש ממחיש לך. איך חוויות ילדות מפעילות אותנו היום. זה משהו מטורף. אתם חייבים לראות את הסרט הזה, חייבים. ממש, מי שלא ראה, זה, הוא לא יפנים את זה עד הסוף. ואחרי שלמדנו את זה, תראו אותו עוד פעם. באמת אני אומר, זה סרט חשוב. אז בואו נראה מהם החוקים של התת מודע, כדי שנדע איך לעבוד איתו. בכל זאת, אם זה כל כך חשוב, וזה החלק העיקרי, אז בואו נקבל כלים איך להשתמש במוח שלנו, כדי שנדע לכוון אותו לצמיחה. אז יש חוקים, אנשים חקרו את הנושא, ויש חוקים לתת מודע. אז בואו נכיר אותם. חוק ראשון. חוק הציות. חוק הציות. הלא מודע עושה את כל מה שאומרים לו. אמרנו, זה עולם הרגשות. אין שם ביקורת. כל מה שאומרים לו הוא עושה. הוא תמיד ינסה להוכיח את נכונות המחשבות שקיימות בו. כלומר, הוא לא ביקורתי. זה... מה שנכניס לתוכו, הוא ישאף להוכיח. הוא גם חייב לענות על שאלות. כמו ילד. ולכן לפי סוג השאלה, כך תהיה התשובה. זה אחד הדברים, אחד החוקים הכי חשובים, שמי שלומד לעבוד איתם נכון, הוא פשוט משנה את החיים שלו. משנה את החיים שלו. הוא צייתן. זה נתון חשוב. זה אומר שאם אני אומר לעצמי, אני לא מסוגל, אני לא מסוגל לעשות את זה. לא, אני לא אצליח. התת מודע לא יגיד לי, אולי כן, לא. הוא יגיד לי נכון. נכון. זה באמת גדול עליך. זה מה שאמרנו. התת מודע הוא צייתן, הוא שואף להוכיח את המחשבות שאתה בוחר בהן. אם אתה חושב שלילי, אז הוא יוכיח לך שאתה צודק. אם אתה חושב חיובי, אז הוא יוכיח לך שאתה צודק. הוא שואף להוכיח כל מחשבה שאתה בוחר להגיד לעצמך. כל נבואה היא מגיעה מהבחירה. או מהאוטומט. אני מבקש מאיתנו לשים לב לזה. כי אפשר לשנות את זה בשנייה. כל נבואה מגשימה את עצמה. בתת מודע. כל נבואה. אם תאמר לעצמך, למה נכשלתי עוד פעם בטסט? למה לא הצלחתי עוד פעם בסדר עיון? למה לא הלכתי עוד פעם בלהבין את השיעור כמו שצריך? התת מודע חייב ללכת איתך. כי הוא צייתן. הוא יגיד לך, כי אתה דפוק. כי אתה לא טוב בזה. אבל אם אתה תשאל את עצמך, מה אני צריך לעשות פעם באה כדי להצליח בהבנת השיעור? מה אני צריך לעשות פעם באה כדי לעבור טסט? הוא ייתן לך תשובות מעולות שיעזרו לך. שימו לב, המוח שלנו, התת מודע, הוא תמים. הוא שואף להוכיח את נכונות המחשבות שקיימות בו. ויש לנו בחירה מה לחשוב, מה שאמרנו. לקחת אחריות על המוח שלנו. מה שאני אומר עכשיו מאוד מאוד רלוונטי בכל הסוגיה של שאלות. אפשר לדבר המון על הסיפור של שאלות. יש פה בספר של אנטוני רובינס פרק שלם וארוך על שאלות. אני לא יכול להגיד עכשיו בזמן שאין לי את כל מה שהוא אומר, וכל מה שהוא אומר הוא חשוב בנושא הזה. אני רק זורק, ולוואי שתקראו את הספר. אני רק אגיד לכם שהאדם שואל את עצמו מאות שאלות ביום. כמעט כל מה שאנחנו שואלים את עצמנו, כמעט כל מה שאנחנו אומרים לעצמנו בראש, זה תוצאה של איזושהי שאלה סמויה. כמו שרשי אומר משהו, נכון? וזה תוצאה של איזושהי שאלה, כמו שכל פסקה בעיניה היא תוצאה של איזושהי שאלה, שהייתה לרב קוק על הגמרא. כל מה שאנחנו חושבים עליו במהלך היום, הוא מראה את זה בספר יפה, זה תמיד תוצאה של שאלות. כי האדם מטבעו הוא יצור שואל. למה? כי יש לו נשמה אלוקית. למה? כי הוא מחפש משמעות. למה? כי הוא סקרן. למה? כי הוא אדם. לכן ילדים שואלים המון שאלות. מלא 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 שאלות. כי הם בריאים. כי הם בלי ביקורת. כי הם מזרימים את מה שעולה מבפנים, מבלי לעצור את עצמם. אוקיי? אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו שאלות, לפעמים הן לבושות מאחורי מחשבות, ולפעמים הן שאלות ממש שרצות בראש על כל מיני דברים. מי שרוצה לעבוד נכון עם חוק הציות, חייב להתחיל לשים לב לשאלות שהוא שואל את עצמו. כי יש כל מיני סוגי שאלות. כן? הלא מודע אוהב שאלות. והוא מחפש תשובות. כיצד פועלות שאלות? למה אנחנו שואלים את עצמנו הרבה שאלות ביום? שבדרך כלל מסתתרות מאחורי מחשבות. כי אם יש לנו את פוקוס, זה משהו מאוד חד, כשיש שאלה זה מייצר ישר איזושהי תובנה, שהיא חזקה, שהיא ברורה. זה מפקס, זה ממקד, זה מעורר אסוציאציות מתחומים דומים שונים. משנות את מה שאנחנו משמיטים בחשיבה, אתה פתאום שם לב לעוד דברים שלא שמת לב אליהם עד עכשיו. מנגישות לנו משאבים, השאלות כאילו מזמינות אותנו לכוח שאנחנו זקוקים לו כדי להצליח. אבל מה לעשות שיש שלוש סוגי שאלות. יש שאלות של מה שנקרא סתמיות. סתם. איזה חולצה אני אלבש היום? אני אוכל עכשיו שווארמה או פרגיות? יש מלא שאלות סתמיות שאני משאל את עצמו. אני אכין עכשיו קפה עוד מעט? שימו לב, זה דברים פשוטים שאנחנו כל יום שואלים את עצמנו. אם אתה תתחיל לשים לב רגע, כל אחד יכול לרשום איזה 100 שאלות שהוא שואל את עצמו כל יום. באמת אני אומר, אם אתם תקבלו משימה ואני לא אעשה לכם את זה, לרשום את כל השאלות שעוברות לכם בראש, אתם תראו שיש המון. הוא צודק או לא צודק? אני אשאל עכשיו שאלה או לא? אני אחזור עוד פעם על הגמרא או לא? יש סיכוי שאני אצליח או לא? כדאי שאני אנסה את זה או לא? איך זה שזה קרה לי ככה וככה? למה השתעלתי עכשיו? כל מיני דברים. זה המון שאלות שהן, אני יודע, נראה לי שהן במודע, אני חושב. התת מודע הוא המנוע אולי לזה, אבל זה במודע. יש שאלות סתמיות שבאמת הן לא כזה משנות לנו. דברים טכניים, פשוטים, החלטות קטנות ככה ביום יום, זה בסדר. מעניין אותנו לשים לב לשאלות מחלישות מול שאלות מעצימות. יש אנשים שרגילים לשאול את עצמם שאלות מחלישות, ויש אנשים שרגילים לשאול את עצמם שאלות מעצימות. ויש כלל שאומר, תשובה טובה, מסקנה טובה, היא תמיד תוצאה של שאלה טובה. תשובה גרועה, תוצאה גרועה, היא תמיד תוצאה של שאלה לא טובה. ככל שהשאלה היא יותר מעצימה, חיובית, בונה, בהתאמה תהיה תשובה, מחשבה, בונה, עוצמתית, חיובית, חזקה, מעצימה. כפי השאלה, כך תהיה התשובה. ואנחנו רוצים להתחיל לשים לב לשאלות שאנחנו שואלים את עצמנו ביום יום. כדי לעבוד נכון עם המודע והתת מודע שלנו, אנחנו פשוט לא מודעים לזה. דוגמה לשאלות מחלישות. האם אני לא יותר מדי מבוגר או צעיר בשביל לעשות עכשיו שינוי? אז מה התת מודע יגיד? נכון, לכן אני לא אעשה עכשיו שינוי. אני בכלל מסוגל לנצח עכשיו את ה... אני בכלל מסוגל לנצח בסוגיה של שמירת הברית עכשיו? יש סיכוי שאני אצליח לנצח את זה? איך זה שנכשלתי עוד פעם? כל זה שאלות גרועות מאוד. כי התשובה שלהם חייבת להיות מחלישה. מקטינה, כי התת מודע, הוא צייטן. כפי אופי השאלה, ככה התשובה. האם זה לא הזמן עבורי ל... נצח את שמירת הברית? אני אומר, לא. לא, אתה צעיר מדי. אולי אחרי החתונה. איך זה שנפלתי עוד פעם בשמירת הברית? בגלל שאני מאוד יצרי. אני מאוד חלש. אני תמיד הייתי כזה בתחום הזה. אני בעצם לא יכול לנצח את זה. אבל אם אני אשאל את עצמי שאלה מעצימה, מה אני צריך לעשות כדי לנצח מחר? ורק מחר. וואלה, אתה תמודע ייתן לך תשובות מדהימות. ובית לך, תשמע, תשים לב מה קרה 5 דקות לפני שנפלת. איך חשבת, איך הרגשת, איפה היית? בוא, תרשום את זה לעצמך. תיישם את הלקח הזה רק מחר. אתה מנצח. שאלה מעצימה, מזמינה חיים מועצמים. שאלה מחלישה, מזמינה חיים מוחלשים וקטנים. וכל זה, לקחת אחריות על המוח, על החשיבה. ניסיתי כבר הרבה פעמים וזה לא הלך. מי אמר שזה יקרה עכשיו? זה שאלה גרועה. שאנחנו שואלים את עצמנו. ניסיתי מלא פעמים לקום לתפילה או... וזה לא הלך. למה שזה יקרה עכשיו? שאלה גרועה. נו, איזה תשובה אתה רוצה? נכון? אתה תמודע יגיד, אתה צודק. למה לנסות בכלל? אתה צודק. הוא צייטן. זה חוק הציות. מי אמר שאני בכלל מסוגל לעשות את זה? אתה תמודע להגיד, נכון, אתה צודק, אתה לא יכול, אל תנסה. שאלות גרועות. אנחנו אומרים אותם לעצמנו לפעמים. מי אמר שזה יעזור לי? שאלה גרועה. למה לשאול את עצמנו שאלה כזאת? מה, אנחנו מטומטמים? איך זה יכול לעזור לי? או, התת מודע ייתן תשובות טובות. הוא יביא הוכחות לכל מה שתרצה. כי יש לך שם איזה 95% של ידע, של ניסיון חיים, סמוך עליו. שאל את השאלות הנכונות, תקבל את התשובות הנכונות. האם אין דברים יותר חשובים מאשר להשקיע עכשיו בעצמי? נכון, אני באמת לא כזה חשוב. מאיפה יהיה לי כסף בשביל זה? אז, וכאולי. מה אני צריך לעשות כדי שיהיה לי כסף בשביל זה? את זה, את זה, את זה. אוי, יפה, בוא אני אתחיל עם זה, עם הראשון. שאלות מחלישות, שאלות מעצימות. זה כלי לעבוד עם חוק הציות. אם התת מודע הוא צייטן, והוא נענה לי לפי מה שאני אומר, והוא מוכיח את כל מה שאני אומר לו, אז אני יכול להשתמש בזה כדי להגשים את המטרות שלי, כדי להעצים את עצמי. שימו לב, זה כלי פשוט שיושב על דברים שאנחנו עושים כל יום מאות פעמים, ואם אני מבין איך התת מודע שלי עובד, אז אני מבין שאני יכול לקחת אחריות על התהליך הזה. כן, אז זה מה שאמרנו. כמה, שוב, דוגמאות. למה אני תמיד נכשל? מה אני מפספס בחיים שלי? מה היה לא טוב היום? מי בכלל ירצה את זה? לעומת, מה אני יכול לעשות היום כדי להרגיש יותר טוב בקשר ל? איזה דבר טוב למדתי ממה שקרה לי אתמול? על מה אני יכול לומר תודה? מה אני הכי אוהב? וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו מבקשים לשים לב לשאלות שאנחנו שואלים את עצמנו. כבר שבע, אבל סתם, דוגמה. אפשר ליישם את זה. שאלות. הבאתי לכם חלק מהשאלות בפקל היומי. אבל יש כל מיני שאלות שאפשר להכניס לשם. כן? במה כדאי לי להתמקד? אילו פעולות אני יכול לעשות שארגיש מרוצה? מה הכי הייתי רוצה לקדם היום בחיי? שאלות מעצימות. אני יכול לבחור לענות עליהן כל יום ולהעצים את עצמי. אוקיי. אז יש שאלות על השאלות בשלב הזה? יש שאלות על השאלות? טוב, צריך לסיים. מה שאנחנו... כן.
כשאני רוצה להגיד לעצמי משהו, אני באמת צריך להאמין בו, לא? כלומר, אם אני אגיד אני לא לעצמי, אני לא יכול לעשות את זה, כי חפשתם שמש. אז אני עכשיו לא אגיד לעצמי, לא, אתה כן יכול לעשות את זה.
אני אפילו לא אמרתי, אתה כן יכול. אני אמרתי, תשאל שאלה שמקדמת אותך לאיזושהי הצלחה. חלקית, קטנה, גדולה, אני לא יודע מה יקרה בסוף, אבל אני אומר, תשאל את עצמך שאלה אפקטיבית. זה טיפשי לשאול את עצמנו שאלות מחלישות שמייצרות אמונות מגבילות של אני לא מסוגל, אין סיכוי ש... זה הכל תוצאה של שאלות. שאני שואל את עצמי על מה שקרה עכשיו, על הנפילות שלי... לכל מחשבה קודמת שאלה. אני אומר, להתחיל לפתח מודעות ביחס לשאלות שרצות לנו בראש, ולהפוך כל הזמן, ולא להסכים, לא להסכים, להפוך שאלות מחלישות לשאלות מעצימות. מהי התוצאה? בעזרת השם, אנחנו תפילה, השתדלות, בסדר. אבל אנחנו רוצים להשתמש בחוק הציות. כדי להיות יותר יעילים, יותר אפקטיביים, וממילא יותר מוצלחים ומצליחים. בואו תרשמו משחקי בית. משחקי בית. משימה ראשונה, פקל יומי. זה כבר אתם יודעים מה הפקל היומי. מי שלא יודע, ישאל את חבריו. פקל סוף יום. משימה שנייה. לשים לב לשאלות שחולפות במוח. ולהפוך שאלות מחלישות למעצימות. ולרשום את זה. שבוע הבא אני אבקש שתביאו דוגמאות לאיך הפכתם שאלות מחלישות לשאלות מעצימות. אנחנו רוצים לתרגל את זה. אנחנו נראה, אחד מהחוקים של התת מודע שעוד לא הגענו אליו, נקרא חוק החזרתיות. שינויים יקרו בדפוסי החשיבה שלנו, רק אם נחזור עליהם הרבה פעמים. ככה המוח עובד. לא בקלות המוח מוכן להיפטר מהרגל שלילי. זה לא בקלות. הוא לא פרייר. נדבר על זה פעם הבאה. רק אם נחזור על דברים הרבה, כמו נגיד בתרגול הזה של השאלות, אנחנו נבהיר לתת מודע שאנחנו מעוניינים בשינוי, ויש לנו עניין אמיתי בו, הוא ילך איתנו ככל שנחזור על זה בתרגול. ככל שנהפוך מחלישה למעצימה. התת מודע יאמין שזה רציני, שזה אפקטיבי לנו, שזה נכון לנו, והוא יהיה מוכן להפר את הקשר הקודם, הקשר העצבי הקודם בין נוירונים, ביחס לשאלות המחלישות שהתרגלנו אליהן, והוא יהיה מוכן להחליף את הקשר הזה, לבטל אותו, את הסיבים שיצרו אותו, בהדרגה, סיב אחר סיב, כמו נתיב נחל שאנחנו לא מעוניינים בו, והוא ירשה לנו לסלול נתיב חדש. במוח, בין הנוירונים, במסלולים העצביים, הנוירו-אסוציאטיביים שדיברנו עליהם. הוא יהיה מוכן, בתנאי שנחזור על זה כמה פעמים. אם לא נחזור כמה פעמים, זה לא שווה כלום. לכן הפקל הזה הוא כל הזמן. הוא צריך להיות עשרות ימים כדי שיהיה מספיק כדי לבטל את הדפוסים הישנים, קיצור. בסדר? אז כמה שיותר לב לשים לב לזה, אם אתם בלי דף תרשימו בפלאפון באותו רגע ששמתם לב לזה, וכשיהיה אפשרות לכתוב אז תעבירו מהפלאפון לכתב כדי שלא תשכחו. יש שאלות, חברים? זה היה חוק אחד, יש לנו עוד שישה חוקים של התת מודע שכולם חשובים. אבל מכל חוק אתה יכול להפיק עוד משהו שיעזור לך להשתמש במוח שלך, שהוא כנראה הכלי הכי חזק שיש לך בגוף, כדי לעזור לך להגשים את המטרות שלך ולא להפך.